ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף פי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד מיד בתחילת הגמרא. בשיעור הקודם למדנו את המשנה. אנחנו כמובן עוסקים בנושא היינות הקשרות לנסחים, מה כן ראוי וקשר, מה לא. הנושא שכתבנו בשוליים, יין מתוק, שני סוגים, אחד מחמת הפרי, שתיים מחמת השמש, הוא נקרא אליסטון. כשלמדנו את המשנה ראינו שסוג אחד הוא לא לכתחילה רצוי, אבל אם הביאו כשר, סוג שני אפילו אם הביאו פסול. הגמרא, תשימו לב שיש לנו חיצים שמפנים אותנו חזרה לדף פי וו עמוד ב' בתוך המשנה עצמה. כתוב אין מביאים לא מתוק ולא מבושה ולא מרושן מבחינת יינות, ואם הביא פסול. אנחנו הדגשנו עם קבקוב מתוק. והקטן נראה שאין מביאים את הליסטון, הליסטיון, ואם הביא כשר, הליסטיון גם סוג של יין מתוק, וכאן כתוב כשר. שתי גישות. אמר רבינה, כוך ותני. רשי אומר כוך ותני, אין מביאים הליסטיון, לפי שאין מביאים לא מתוק, ואם הביא פסול. אז בעצם אין כאן שתי בבות בעניין יין מתוק, אלא הרישה שאמרה אין מבין את הליסטיון מוסבר על ידי המשך המשנה שאומרת הסיבה לכך כי אין מבין יין מתוק, ואם הביאו פסול. גישה שנייה, רב אשי אמר יש שני סוגים של מתוק. חוליה זה לעניין של מתיקות, חוליה דשימשה, אם סיבת המתיקות הוא בגלל החשיפה לשמש, לא מאיס, הוא לא נקרא מאוס, ולכן אם הביא כשר, זה הליסטיון. חוליה דפירה מאיס, ולכן הוא פסול. עכשיו אנחנו לאורך כל הלימוד שלנו במפת התלמוד מזהירים לא להתאפס ל תרגומים מילוליים, וגם להיות ערים לכך שהשפה העברית המדוברת היא לא בהכרח משקפת את שפת העברית, שפת התלמודית. לכן פה נמצא המילה מאוס להגדיר יין מתוק בגלל שהוא הופק מ ענבים מאוד מתוקים, ולהגדיר אותו כמאוס במובן שלנו, הייתי מסתייג מזה. אלא צריכים בהזדמנות אחרת. כאן אנחנו נסתפק בכך שזה הגדרה. הגדרה של משהו רצוי, והוא מוגדר פה כלא מאוס, ומה שאינו רצוי מוגדר פה כמאוס. מעבר לכך, אני משאיר לכל אחד ואחד לחקור את הנושא יותר, אבל כמעט בוודאי הפירוש הוא לא כמו שאנחנו רגילים לפרש את המילה דבר מאוס בלשוננו. נמשיך. אין מביאים ישן דברי רבי וחכמים מכשירים. אמר חזקיה, מי טיימא דרבי שאין מביאים יין ישן? אמר קרא, תשימו לב, יש פה מעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה המעוין מופיע, וכתבנו שני טעמים לשיטת רבי דאין מביאין יין ישן, כוונה משהו מעל שנה. אז בינתיים שאלנו מה הטעם של רבי שאין מביאין יין ישן. המקרא לכבס יין, מה כבס בן שנתו כשהתורה דורשת מביא קורבן להביא כבש, הוא תוך שנתו, אף יין שמוזכר פה בפסוק יחד עם כבש בן שנתו. קושיה, אי מה כבש בן שתי שנים פסול, אף יין בן שתי שנים פסול, וכי תימה אחי נמי שכן היין בן שתי שנים פסול. והתניה, יין בן שתי שנים לא יביא, ואם הביא כשר. מן שמת ליד אמר לא יביא, מי הוא זה ששמענו שמתנגד ליין מה שנקרא ישן? רבי. וכמר, אם הביא כשר, אז אתה לא יכול להגיד כמו שכבש בין שנתיים פסול, גם יין בין שנתיים פסול בשיטת רבי. אז מה המקור שאין מבין ישן? אלא אמר רבא, היינו תמיד דרבי דכתיב, אל תרא יין כי יתאדם. עיקר הדמימות של יין זה בתוך שנתו, ויין נקרא לזה כיין מובחר הוא אדום. שוב פעם, אני אומר מובחר בקונטקסט, בקשר לסוגיה שלנו, ולכך יין אינו שומר על האדמימות שלו מעבר לשנה. רשי אומר, היינו תימה שאין מביא ישן, דכתיב אל תרא יין כי יתאדם, אתה לא אבי חשוב יין אלא אדום, ושנה ראשונה יש בו עיקר אדמומית. תפי לא, ולאו משום דלכבס דמי יין. אנחנו נמשיך בגמרא, אין מביאים לא מן הדליות וכולי, והיה בהמשך אלא מן העבודים. תנה, קרמים העבודים פעמיים בשנה. זה הפשט של העבודים שבמשנה. הברייתא פשוט מפרטת יותר שחופרים סביב כל גפן וגפן פעמיים בשנה. רב יוסף הבילי קרנה דה פרדס, היה לו חתיכת פרדס, דירפיק בי תפי רבקה, הוא חפר, חרש פה, חפר את האדמה שם פעמיים, ועבד חמה, והתוצאה, תוצרת היין שהופק מאותו כרם, דדרי מיה על חד טרן. היין היה כל כך מרוכז שהיו יכולים לדלל אותו פי שניים מיין אחר. ברשי כתוב, ודרי, מה דרי זה לסחוב, לשאת, לסחוב מים. כשמדללים את היין החי מרוב חוזקו, זה כאילו המים, היין סוביל או סוחב את המים. זה כוונה ודרים היה על חטרן, רשי אומר שהיה יכול למוזגו במים כפליים מיין אחר. דיין דאלמה דרי על חטלטה, זה מופיע בעוד כמה גמרות, שכמות אחד של יין אפשר להוסיף פי שלוש מים, וזהו מקבל על חד שישה, והיינו על חטרן דיין אחר. זה פי שניים מיין אחר, מיין רגיל אפשר לדלל אותו וטעים וסביר כמשקה יין, פי שלוש מים לכל כמות של יין, אז פי שניים מזה זה פי שש, שישה חלקים מים לכל חלק אחד יין. לא היו קונסין, ממשיך הגמרא, לא היו קונסין אותן בחצבים גדולים. תנה, חביות קדיות לודיות ובינוניות אין מניחים אותן שתיים שתיים אלא אחת אחת. אלו הם סוגים שונים של חביות, הם בגודל קדים בינוניים של לוד. הברייתא אומרת לא להניח אחד על גבי השני, אלא אחד אחד, אחד על יד השני, אבל לא ליצור שתי שכבות של חביות. רשי כותב קדיות לודיות בינוניות, קדים בינונים של לוד, אין מניחים את הקדים שתיים זו על גב זו, כך רשי מפורש. כיצד בודק? גזבר יושב וקנה בידו וקנה בידו, אלו איזו מקל, זרק הגיר, הקיש בקנה. שמענו את המשנה, הסברנו ברגע שלובן היה יוצא יחד עם זרימת היה איזה סימן שיש להפסיק לסגור את הברז והגזבר, כי אנחנו מדברים על יין לנסחים לבית המקדש, הוא היה נוטה איזו תפיחה עם המקל על אותו שהיה אחראי על היין, סימן להפסיק. תנא, זרק הגיר של שמרים, זה הלובן שמצטבר על השמרים שהם יושבים בתחתית החבית. אז ברגע שזה זרם החוצה, סימן להפסיק את זרימת היין מהחבית, כי זה כבר מה שיוצא אחר כך הוא כבר אינו ראוי לנסחים. גזבר הקיש בקנה, אבל למה שלא יגיד בפה, תזכור את הברז, למה אתה שימוש במקיא ולא דיבור? מסייע לי, זה שהוא שותק מסייע לרבי יוחנן. יום רבי יוחנן, כשם שהדיבור יפה לבשמים, כך דיבור רע ליין. ביצירת הקטורת, בתחינת הקטורת, הכנת הסממנים לקטורת, אנחנו יודעים שהיו אומרים הדי כתב הדי ודק, זה היה דיבור, זה היה מועיל לשפר איכות הבשמים. אז ההפך נכון לגבי יין, ששקט הוא טוב ליין, או דיבור הוא רע ליין. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, והוא הזכיר יין שיש בו כמחים פסול. באי רבי יוחנן, הקדישו, מי שהקדיש יין שיש בו כמחים, מהו שילקה עליו משום בעל מום? שני צדדים לשאלה, כיוון דה פסול כי בעל מום דמי, ואז שייך מלכות למי שמקדיש כזה דבר, הולדו מהין בעל מום אלא בבהימה. המושג והאיסור של הקדשת בעמום זה אך ורק בבהימות ולא ביין. תקו, זה נשאר ללא מענה. רק נזכיר שכשלמדנו את המשנה פירשנו את המילה תמחים, יין שיש בו עובש, על פי המילה לועזי שרשי בכתב יד מביא. אנחנו נמשיך בגמרא. תנו רבנן, אלים ממואב, כבשים מחברון. אלו המקומות שהאיכות של אותם דברים איכות גבוה. אלים אגב הם הכבשים בני שתי שנים, כבשים בני שנה אחת. עגלים משרון, גוזלות העופות מער המלך. רבי יהודה אומר מביאים כבשים שגוון כרוחבן, אולי בלשוננו היינו אומרים הם שמנים מאוד. רשי בכתביה אומר שגוון כרחבן שיהיה רחבים מרוב שומנן. אמר רבה, ממשיך הגמרא, אמר רבה בר רב שילה, מי תאים עד רב יהודה, דכתיב ירא מקנך ביום ההוא קר נרחב. קר זה כבס, נרחב רחב. כתיב על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את השם על דם ילחם. מה אמרי? תם שומרים, הם מלאכים. מה הם אומרים? פירוש ראשון, אחי אמר רבה בר רב שילו, אתה תקום תרחם ציון. שתיים, רב נחמן ברב יצחק אמר, בונה ירושלים השם. אלו הם פסוקים, אמרות ששייכים לתקופת החורבן. ומעיקרה, מה אבו אמרי? לפני החורבן, מה הם היו אומרים? אמר רב אברב שילו, כי בחר השם בציון, איבה למשב לו. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק התשיעי של מסכת מנחות, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק עשירי, פרק שתי מידות. הנושא שכתבנו בשוליים, מחלוקת חכמים ורבי מאיר במספר עשרונות שהיו במקדש. אנחנו מתכוונים לכלי מדידה, אנחנו נזכיר כעת, נעסוק כעת במידות יבש. בהמשך אנחנו נראה במשנה הבאה, בסוף עמוד ב', בשורה הראשונה, בשורות הרחבות שם, שבע מידות של לח, אז מדידות, כלי מדידה לנוזלים. המשנה, שתי מידות של יבש היו במקדש, עיסרון וחצי עיסרון. רבי מאיר אומר, עיסרון, עיסרון וחצי עיסרון. עיסרון מה היה משמש? שבו היה מודד לכל המנחות. לא היה מודד לא בשלושה לפר ולא בשל שניים לעיל. התורה מצווה ש המביא מנחת נסחים, אלו המנחות שמלווים קורבנות מסוימות, אז לפר יש להביא שלושה עשרונים. אז המשנה אומרת שלא יוצרים כלי שמכיל שלושה עשרונים, וכן בעניין העיל שהתורה מבקשת, דורשת, מחייבת להביא שני עשרונים, לא יוצרים כלי שמכילה, שמכיל שני עשרונים לעיל, אלא מודדן עשרונות. זאת אומרת, היו ממלאים סולת שלוש פעמים בשביל מנחת נסחים של פר, או פעמיים למנחת נסחים של עיל. חצי עיסרון מה היה משמש? שבו היה מודד חביתי כהן גדול, מחצה בבוקר ומחצה בין הרביים. הכהן הגדול היה מביא מנחה כל יום, סך הכל עיסרון כל יום, אבל היה מקריב אותו חצי הכמות בבוקר וחצי הכמות בין הרביים, ולכן היה צורך לכלי מדידה שנקרא חצי עיסרון. תניה, כאן ברייתא שממשיכה עד שורה רביעית בעמוד הבא, וכאן אנחנו נתייחס למה שהזכרנו כבר במשנה ביתר הרחבה. היה רבי מאיר אומר, מה תעמוד לומר עיסרון עיסרון לכבש האחד? מלמד ששתי עשרונות היו במקדש, אחד גדוש ואחד מחוק. שני הכלים האלו בסופו של יום הכילו אותו כמות, דהיינו עיסרון. רק מה, כלי אחד היה קטן יותר יחסי לכלי הגדול, אבל מה, כשהיו ממלאים את כלי הקטן עם גודש, הכמות הסולת שנמצא בו היה אותו כמות כשהיו ממלאים את הכלי הגדול יותר באופן שטוח. זה הכוונה מחוק, שטוח. גדוש, מה היה שימושו? שבו היה מודד לכל המנחות. רוב רובם של המנחות היו בכמות של עיסרון אחד. אז היו ממלאים את הכלי הזה, הכלי הקטן יותר, אבל עם גודש. ומהכמות הזאת של הסולר היו יוצרים את המנחה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מחוק שבו היה מודד לחבידי כהן גדול. רשי, שורה ראשונה, מחוק שבו היה מודד לחבידי כהן גדול, לפי שיש לו לחלק בשני חצאי עשרון. אמרנו מקודם שכהן גדול היה מביא עשרון שלם והיה מחלק את זה לשני חצאי עשרון, ואם היה גדוש כשהיה מטלטלו לחצותו היה מתפזר על גבי קרקע, אז מסיבות פרטיות היה צורך לכלי עשרון שהיה מחזיק עשרון בלי גודש, אחרת היו היו מפסידים, היו מתפזרים את הסולד שהיה בגודש, לכן היה צורך לכלי עשרון לשימוש הכהן גדול. חכמים אומרים לא היה שם אלא עשרון אחד שנאמר ועשרון אחד לכבש האחד. אם כן, מה אתה עוד לומר עשרון עשרון לרבות חצי עשרון, שמכפילות הלשון זה המקור המקראי לפי החכמים להימצאות כלי של חצי עשרון. ורבי מאיר חצי עשרון מנעלי, מה המקור לרבי מאיר לחצי עשרון? הרי הוא דרש את הכפילות עשרון לשני כלים שמכילים עשרון שלם, אז מה המקור המקראי לרבי מאיר לחצי עשרון? תשובה דווקא לי מהוו פה, מ-ועשרון. ורבנן וו לא דרשי. ורבי מאיר, שהוא סבר שיש שני עשרונות, היי ועשרון אחד לכבש אחד, מה יביד לי? מה הוא דורש מהפסוק הזה של הרבנן? ההוא שלא ימדוד לא בשל שלושה לפר ולא בשל שניים לעיל, כפי שהסברנו כבר במשנה. אז עשרון אחד לא יוצרים כלים שמכילים לא שלושה עשרונות ולא שני עשרונות. ורבנן נפקא להו מנקודו. לפי המסורת בכתיבת ספר תורה פה ושם יש מילים שעל אות או כמה אותיות מופיעים נקודה, והנקודה אומרת למעט. ובתורה כתוב המילה עשרון עם נקודה על הוו, ומהנקודה הזאת לומדים שיש למעט, ולכן ממעטים את האפשרות מליצור הכלים האלו של שלושה או של שני עשרונים. ברש"י בכתב יד בשורה ראשונה למטה בפירוש הזה, מנקודה שבא למעט ולחסר ובא ולאחי, ממעט לרבנן מתיבד עשרון שלא היו עשרונים מצומצמים, היה שם מידה של שני עשרונים. זה הכוונה לנקודה שהרבנן דורשו. תתניה, ואנחנו נראה עכשיו הברייתא שהדין הזה או המקור הזה מופיע. אמר רבי יוסי, למה נקוד וו שבאמצע עשרון של עשרון ראשון של יום טוב הראשון של חג? בחג הסוכות אז התורה מזכירה קורבנות ששייכים לכל יום ויום, וכאן אנחנו מדברים על חג הסוכות, אז המילה עשרון שמופיע ביום טוב ראשון של סוכות, מה המשמעות של הוו? שלא ימדוד לא בשל שלושה לפר ולא בשל שניים לעיל. ורבי מאיר, הרי הוא הגיע למסקנה הזאת מהפסוק ויסון אחד, ולא מהנקודה. נקודו לא דריש. חצי סרון, מה היה משמש? שבו היה מודד לחבידי כהן גדול. שואלת כבר, מודד ורמיני? חביתי כהן גדול לא היו באים חצאין, אלא מביא עשרון שלם וחוצהו. זוהים, לא רואים פה מדידה של חצי עשרון. אמר רב ששת, מה עם מודי דמי? דקתני, המשנה שאמרה שבו היה מודד, הכוונה מחלק. זה היה עמיד לי עשרון שלם, כפי שהסברנו כבר מוקדם יותר, ומחלק אותו, וזה המשמעות של המילה מודד לחביתי כהן גדול, אבל לא, לא שבפועל היה מודד חצי עשרון מלכתחילה. כעת סימון חדש, משולש, ובצד, בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, סדרה של שאלות ששואל רמי בר חמה מרב חיסדא. הנושא המיידי, כתבנו תחת הכותרת נושא מידות חצי עשרון לרבי מאיר ועשרון לרבנן, האם היה מחזיק מידותיהן רק עם הגודש או מחוק? הגמרא, באי מיני רמי בר חמה מרב חיסדא, חצי עשרון לרבי מאיר גדוש היה או מחוק היה? אנחנו דיברנו קצת על גודש ומחוק בקשר לכלי עשרון, כלי מדידת העשרון שלם, ורבי מאיר הוא זה שהזכיר העניין הזה של גודש בכלי העשרון. כאן אנחנו מכוונים את השאלה לגבי החצי עשרון. אז רמי בר חמה שואל, אותו כלי חצי עשרון, האם הוא החזיק את החצי עשרון בגודש או מחוק? הגמרא שואלת, ותיבאי לך לרבנן, למה אתה מכוון את השאלה לרבי מאיר? היית יכול לשאול לפי הרבנן? הגמרא ממשיכה, לרבנן עשרון גופי כמבעיה גדוש היה או מחוק היה. אצל הרבנן שהזכירו רק עשרון אחד בחשבון שלהם, זה עצמו לא ברור לנו אם היה מחזיק אותו עשרון, היה מחזיק עשרון רק אם היה גודש או מחוק. אמר לי, אז תשובה שעונים, מדרבי מאיר נשמע לרבי מאיר, ומדרבי מאיר נשמע לרבנן. זה בשלבים. מדאמר רבי מאיר עשרון מחוק, כאילו זה היה לצורך החביתין, חצי עשרון ממחוק. החצי עשרון גם היה לצורך החביתין, אז גם הוא היה מחזיק חצי עשרון בלי גודש. מדרבי מאיר מחוק, לרבנן נמי מחוק. ומזה שלרבי מאיר הכלי היה מחוק, גם לרבנן שהיה להם רק עשרון אחד, היה מחזיק עשרון בלי גודש, כי אף הם השתמשו בעשרון לשם חביתין. בא מיני רמי בר חמה מרב חיסדא, חביתי כהן גדול במה מחלקן לחלות? איך הוא היה מחלק את העיסה לחלות? חביתי כהן גדול היו 12 חלות, זה ראינו בעבר, אבל איך הוא חילק את העיסה? ביד או בכלי? בכלי כוונה במשקל. פשיטה, עונה הגמרא, דביד, דהי בכלי, תורתני, יכניס תותני זה משקל. הייתכן שהיו מכניסים לבית המקדש משקל? יכניס, מה הבעיה? למה לא? תשובה, כיוון דה בכללה כתיב לב אורח ערה. הפסוק בתוכחה כתוב, השיבו לחמכם במשקל. מאחר ששקילה בקשר למזון, בפרט בקשר ללחם מוזכר, המשקל מוזכר בהקשר התוכחה, לא מן הראוי להכניס כזה דבר לבית המקדש. בא מיני רמי בר חמה מרב חיסדא. שולחן של האיכר שיחזיק את הלחם הפנים, מהו שיקדש קמצים, קומץ בלשון רבים, קמצים בגודש שלו. עכשיו השולחן היה בשבילנו היה כלי שלא היה לו בית קיבול. הלחמים שהיו מערימים על השולחן, ברור שהשולחן היה מקדש אותם. השאלה מכוונת פה לעניין הלבונה שגם ישב על השולחן, אבל ברגיל הלבונה הייתה בתוך כלים שנקראו בזיחין. השאלה של רמי בר חמה, מה היה הדין לגבי הקדושה של אותם קמצים, שני קמצים של לבונה? כל בזך היה מחזיק קומץ לבונה, כעת מה היה קוראים הוא שם ישירות על השולחן הקומץ של הלבונה, שני הקמצים של הלבונה? אז שוב פעם, שולחן, מהו שיקדש קמצים בגודש שלו? בגודש כוונה על השולחן שלא היה בו בית קיבול. מידה מקדש לחם קמצים נמי מקדש, או דילמה דחזילי מקדש. הלחם זה מה שהיה ראוי לשולחן לקדש, זה לא חזילי, הקמצים לא היו ראויים לשולחן במובן הזה שקדושת הקמצים היינו משיגים בכך שממלאים את הבזיחים, כלי הם כלי שרת שהיו מקדשים מה שראוי לשים בתוכו. הקומץ לבונה היה ראוי לבזך, אבל השולחן לא היה הכלי הראוי להקדשת הלבונה. אז אומרת הגמרא פה בצד השני של השאלה, זה לא חזילי לא מקדש, אולי מה שלא ראוי לשולחן לקדש הוא לא היה מקדש. ברש"י כתב יד באמצע בסוף השורה באמצע הפירוש הזה בגודש שלו, רש"י כותב השולחן אין לו תוך, אין לו דפנות סביב החלק העליון למעלה של השולחן. אם נתן עליו שני קומצי לבונה בלא בזיחין עץ הלחם, מהו שיקדשו שכאילו היה שם בזיחין? אז רש"י ממשיך, חזילי לחם חזי לשולחן, קמצים לא חזי לשולחן אלא לבזיחין. אז השאלה נשאלה, אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי אינו מקדש, רב חיסדא אומר לא, השולחן לא מקדש את את הקמצים האלו של לבונה. שואלת הגמרא, איני, האם זה מדויק? ואמר רבי יוחנן, לפני שנתקדם בגמרא, רק נגיד הקדמה. יותר מאוחר במסכת, הגמרא תתייחס לצורת ולמידות של אותם מאפים שאנחנו קוראים לחם הפנים. בשביל הדיון שלנו, אנחנו רק נדמיין לחם מאפה שנאפה בצורת מלבן, והיו כופלים, מקפלים את הקצוות של אותם צורות מלבניות, מקפלים אותם בזווית 90 מעלות, שבכך נראה כאילו נוצר נגיד קופסה עם שני צדדים. אז הגובה של אותם צדדים כעת, אחרי שקיפלו בזווית 90 מעלות, הגובה של המאפים, זה מה שמעניין כעת הגמרא בחשבון שנמשיך איתו. יש כאן שתי דעות בנושא הזה, בעניין המידות של לחם הפנים. יש דעה שכל לחם, הצדדים שלו, אחרי שקיפלו אותם, באותם זווית 90 מעלות, הגובה שלו היה שני טפחים ומחצה, טפחיים ומחצה, ונזכור שהיו שמים אחד על השני, ושישה במערכת אחת, ועוד שישה במערכת השני, אז הגובה היה מגיע ל-6 כפול 2 ומחצה. השיטה השנייה, זאת אומרת 15 טפחים גובה. הדעה השנייה אומרת לא טפחיים ומחצה, רק טפחיים. שני טפחים גובה כל צד של הלחמים. אז שניים ללחם אחד כפול 6 לחמים במערכת, אז זה 12 טפחים. הגמרא, בינתיים שמענו תשובת רב חיסטה שהשולחן אינו מקדש בגודש שלו. אז על זה אנחנו שואלים, הנה ואמר רבי יוחנן, לדברי האומר טפחיים ומחצה כופל, נמצא שולחן מקדש 15 טפח למעלה. לדברי האומר טפחיים כופל, נמצא שולחן מקדש 12 טפח למעלה. אז מה רואים? רואים שהשולחן יש לו כוח לקדש בגובה שלו. ורש"י, ארבע שורות מסוף הפירוש ברש"י בכתב יד, לדברי אומר, תטפחיים במה בת 6 טפחים, נמצא שולחן וכו', ורבי יוחנן על כוחך בשאר מילי כמר. כלומר, הוא לא מדבר על הלחם עצמו, הלחמים עצמם, אלא בשאר דברים, כגון כמצים, דמקדש לו גודש דשולחן. דהי בלחם, עתו עד השתה לא ידינה דשולחן מקדש לו. אני לא צריך את המאמרה של רבי יוחנן פה לתאר היכולת של השולחן לקדש את הלחם. זה כבר יודעים בלי המאמרה הזאת של רבי יוחנן. אז מה הוא תורח ללמד אותנו כעת בעניין כוח הקידוש המקדש של השולחן בגבעים האלו? אז הגמרא שאומרת זה בטח ללמד שהשולחן יש לה יכולת לקדש גם דברים אחרים בגובה שלו, כולל הלבונה. אז זה מהווה קושיה על רב חיסטה. עונה הגמרא מלא, אינו מקדש לקרב, אבל מקדש לפסל. וזה מוסבר שוב פעם ברש"י למטה, אבל מקדש לפסל בטבול יום וביוצא קדיש לפצל, כאילו קדיש בבזיחין עצמה. הקדושה הזאת היא קדושה, אבל לא קדושה שלמה. קדושה מושלמת אומרת לנו שכעת, אחרי שהוא השיג את הקדושה השלמה, אני יכול לקחת את הלבונה ולהתיר אותו על המזבח כדת וכדין. אבל לא כן הדברים. מה שכן, השולחן מקדש את הלבונה שעכשיו, מה שלא היה לפני כן, עכשיו עם אדם שהוא טבול יום, הוא אדם שהיה תמי והוא מגיע לסוף תקופת התומה שלו, טובל במקווה ועוד לא הריב השמש, הוא סוג של אדם, הוא ברמה נמוכה של תומה, ודברים שהם קדושים רגישים למגע התפויום, והוא, אותו תפויום, יכול לפסול דבר כזה שהגיע לקדושה שהניקה השולחן בגודש שלו. אז הוא ראוי להיפסל על ידי תפויום, או רשי ציין, אם אני מוציא כעת את הלבונה מן העזרה, הלבונה תיפסל, מה שאין כן לפני שהוא הגיע בכלל לשולחן, הוא לא היה נפסל ויוצא. אבל שוב פעם, קידושה כדי שיהיה ראוי להקריב אותו על המזבח, זה לא. ולזה התכוון רב חיסטה כשהוא ענה מקודם לרמי בר חמה, האם השולחן מקדש את הלבונה בגודל שלו? נוסיף, להיקרב? אז זה רב חיסטה אמר לא. המשנה, הגענו למשנה, הזכרנו אותו מקודם, כלים למדידת לח, נוזלים. שבע מידות שלח היו במקדש, הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין, לוג וחצי לוג ורביעית לוג. אולי רק נזכיר שההין הכיל 12 לוגים, חצי ההין כמובן 6 לוגים, וכן על זה הדרך. רבי אליעזר בר יעקב בר רבי צדוק אומר, יש לו גישה אחרת לגמרי לנושא, אומר, היה בעצם כלי אחד, שינטות היו בהן. השינטות הם נקרא לזה אולי פסי מדידה בגובה הכלי. יש ציור ברשי שהם היו בכלי שהכיל בסך הכל הין, ונגיד באמצע גובה הכלי עד כאן לפער ועד כאן לעיל, כי לפער היו צריכים להביא חצי ההין. אנחנו מכירים את זה אם לא מתוך הפסוקים, לפחות מתוך התפילות שמתפלים במוסף, שמזכירים חצי ההין לפער, שלישית ההין לעיל, רביעית ההין לכבס. ולכן אם אנחנו מדברים על כלי שהכיל 12 לוגים, ונגיד שהגובה היה גובה עם דפנות ישרות, אז אפשר לומר חצי גובה היה היו שמים את השינצה להראות עד כאן לפער, ונמוך יותר עד כאן לעיל, עד כאן לכבס. רבי שמעון אומר, לא היה שם אין, וכי מה היה הין משמש, אלא מידה יתרה של לוג ומחצה הייתה שם. כדי להשלים את המספר 7 מידות, אז אם לפי רבי שמעון לא היה בכלל כלי שהכיל אין, אז אנחנו מורידים מהרשימת הכלים אותו דבר, אותו כלי. אז מה במקום? אז רבי שמעון אומר, כלי שמכיל לוג ומחצה הייתה שם, שבה היה מודד למנחת כהן גדול. הזכרנו את החביתים בדיון הקודם, דיברנו אז בבניין כמות הסולת. כאן נדבר על הלח, השמן, לוג ומחצה בבוקר, לוג ומחצה בין הארבעים. לטובת או לשימוש הכהן גדול בהבאת מנחת החביתין שלו, היה מרבב את הסולת עם לוג ומחצה בבוקר ולוג ומחצה לקראת סוף היום. תנו רבנן, אנחנו מביאים כאן ברייתא שממשיכה עד השורות הראשונות בדף ח עמוד א', ונזכיר את הכלים וגם דעות בתנאים. 7 מידות שלח היו במקדש. תשימו לב על סדר הזכרת השמות, קודם נשמע רב יהודה ואחר כך רבי מאיר, אבל נדגיש סדר הופעת הכלים. אז הדעה הראשונה אומרת, רביעית לוג וחצי לוג ולוג וביעית ההין ושלישית ההין וחצי הין והין, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, והוא מתחיל מהכלי הגדול, הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין ולוג וחצי לוג ורביעית הלוג. רבי שמעון אומר לא היה שם הין, וכי מה היה הין משמש בתמיהה, לא שימש שום דבר, טוען רבי שמעון. הגמרא ממשיכה בדף פי חטא מול א', את מי אבי תחתיו להשלים את השבע מידות, אלא מידה יתרה של לוג ומחצה הייתה שם, שבו היה מודד לחביתי כהן גדול, לוג ומחצה בבוקר ולוג ומחצה בין ארבעים. אמרו לו, חצי לוג הייתה שם ואפשר לשער בחצי לוג. אם הכהן גדול צריך לוג ומחצה, אז שימלא שלוש פעמים חצי לוג ותגיע ללוג ומחצה. אמר להם, אף לדבריכם חצי לוג ולוג לא יעשה, רביעית הייתה שם ואפשר לשער ברביעית. אם אתה צריך להגיע לכמויות גדולות מרביעית ההן, אז תמלא כמה פעמים את הרביעית ההן. מה הצורך לחצי לוג לשיטתכם ולוג? אלא זה הכלל, היה במקדש כלי שמשמש מידה זו אינו משמש מידה אחרת. אנחנו נשאיר את הפירוש של כמה וכמה נקודות שראינו כעת בברייתא להמשך הגמרא. כדאי גם לציין שבמשנה הבאה, שבעזרת השם נלמד בשיעור הבא, אתם יכולים לראות מיד שימוש בצורות בית, ושם המשנה תרחיב על מה שימוש המידות שעוד לא התייחסנו אליהם, כמו רביעית, רביעית הלוג, חצי לוג, לוג וכו'. עד כאן שיעורנו להיום.